אנחנו מתחילים מסוף למתחת עמוד ב', סיימנו אתמול עם העניין של השומר כעונה. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על ממשיכים עם הלל. אמר רבה, שלוש שורות מלמטה, לא למה איניש ברוך הבא, והדר בשם השם. אוקיי, דיברנו על כך שהוא אמר ברוך הבא, והם ענו בשם השם, והוא אומר, אין להגיד ככה בקטעים ש... אתה מתחיל להגיד ברוך הבא, אז אתה מפסיק, ואז אתה ממשיך להגיד בשם השם. אלא ברוך הבא בשם השם בהדדה. אלא תגיד הכל ביחד. כי בעצם זה נשמע כאילו אתה אומר שם השם לשב. כי אתה אומר לבד בשם השם. כאילו יש, אתה קוטע את המשפט ואין לזה משמעות. עכשיו יש קטע שבסוגריים לא ברור אם כן אומרים את זה, לא אומרים את זה, בכל אופן זה מופיע בהמשך גם, אז נקרא את זה כאן. אמר לרב ספרא, משה שפיר כאמרת? זה כאן לא בדיוק ברור, רשי אומר משה, הוא קורא לו משה שהוא גדול הדור, כאילו אתה כמו משה, והוא שואל אותו, מה, משה שפיר כאמרת? אתה חושב שאתה אומר דבר טוב ונכון? אלא הקם בהכה עשו כמלטהי, ולית למבה. בכל אופן, אפילו מתחיל משפט, מפסיק דקה ומסיים את המשפט, הרי ברור שהמשפט הוא משפט שלם. לא משנה שהפסקת באמצע, אז מה? אז התחלת ברוך הבא. עוד דקה אמרת בשם השם, ברור שהתכוונת לקשר את שני חלקי המשפט ביחד. ולכן הוא בעצם חולק עליו, לפי הנוסח הזה לפחות, הוא חולק עליו, לפי הנוסח אחר, המילים האלה פשוט לא מופיעים, והוא אמר את דבריו רק על המאמר השני של רבא. אוקיי? מה אמר רבא בהמשך? עוד משפט כזה, אוקיי? לא קשור כבר להלל, אלא עוד משפט שרבא אומר לא לקטוע באמצע. אמר רבא, לא למה איני שיהי שמי רבא, והדר מברך. אוקיי? וההמשך, מברך לעולם עולם מהמאיה. אי אפשר לקטע את המשפט הזה באמצע. אלא יהי שמי רבא מברך בהדדה. אוקיי? כאן זה קצת פחות מובן, כי אין ממש שם השם בתוך המשפט הזה, למרות שמדובר על השם. וכאן, שוב, אמר לרב ספרא, משה שפיר כאמרת, אלא הטעם בהכה עשו כמלטהו ולית למבה. כאילו, אין בעיה. אוקיי? לא ברור מה הכוונה הטעם בהכה, אולי הוא מדבר על שני המקרים ביחד, כאילו גם שם וגם כאן. לא בדיוק ברור הכוונה שלו. אוקיי. מקום שנפגו לכפול. תנא. רבי כופל בדברים, רבי אלעזר בן פרתא מוסיף בדברים. אוקיי? אז עכשיו, מה זה הכופל בדברים? אז לפי, אוקיי, רבי אומרים שהוא היה כופל, הוא היה פשוט ממש חוזר על אותו משפט. ורבי אלעזר בן פרתא מוסיף בדברים. אוקיי? ואז, מה מוסיף? אמר ביין, מוסיף לכפול מעודך ולמטה. כאילו מה הכוונה? שהוא מוסיף לכפול, אוקיי, רשי אומר מוסיף בה בהלל, מוסיף לכפול על כפילתו של רבי. אוקיי? שבעצם רבי היה כופל בדברים לפי רשי כאן, שוב, לא 100% ברור מה הכוונה, רשי מפרש כאן שהכופל בדברים של רבי, הוא עשה את זה מאנה שמושיענה. איפה אנחנו אומרים אנה שמושיענה פעמיים ואנה שמצליחנה? ואז הם אומרים שרבי אלעזר בן פרתא היה מוסיף בה לכפול עוד דברים, והוא מתחיל כבר מעודך כי אני תני, איפה שגם אנחנו. כן, המנהג שלנו זה על בסיס, רבי אלעזר בן פרתא לפי רש"י לפחות שהוסיף על רבי. לברך יברך. אוקיי, עכשיו דיברנו, כבר אמרתי לכם במשנה, כשכתוב יש מנהג מי שמברך בהלל, מברך, ומי שלא. כאילו ואז הכוונה ברור שמי שלא מברך, אין לו מנהג כזה, לא צריך לברך. מה שאנחנו רואים, הדבר היחיד בימינו שאנחנו רואים אולי מהעניין הזה, זה הוויכוח ביום העצמאות, ביום ירושלים. האם יש לברך על הלל או אין לברך על הלל. אוקיי? אבל חוץ מזה, הברכה בהלל הוא קבוע. נכון? גם בהתחלה וגם בסוף. כאן הם אומרים, מה הכוונה כאן שהיה מנהג לברך, שלא כולם ברכו? אמר הבאי, לא שנו אלא לאחריו, אבל לפניו מצווה לברך. ברור שמברכים את הברכה הראשונה, רק לא ברור שמברכים את הברכה האחרונה. עכשיו, למה ברור לו שמברכים את הברכה בתחילת הלל ולא בסוף הלל? וכאן הוא אומר, דאמר רבי יהודה, אמר שמואל, כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. הוא אומר, מה יש לנו כאן? יש את הלל. הלל זה מצווה, נכון? עכשיו, יש מצווה לקרוא את הלל. אם יש מצווה לקרוא את הלל, אז מתי יש לברך על ההלל? לפני. אז הוא אומר, ברור שהברכה לפני זה הברכה הוודאית. השאלה הוא רק לגבי הברכה אחרי. והוא אומר, אוקיי, עכשיו, יש להקשות על זה. מהלל, האם זה מצווה שיש לברך בדרך כלל כשעושים ברכה עובר לעשייתן? עושים את הברכה ואז עושים את המעשה. עכשיו, מה הבעיה כאן? בהלל זה לא מעשה. זה לא כמו שמדליקים נרות או שנוצלים לולב, נכון? אוקיי, בדרך כלל, כן, הלכה נרות חנוכה, נכון? מברכים ואז מדליקים, כן? ולולב. מברכים, אחר כך, אוקיי, ולולב נדבר בעוד דקה. מה הבעיה עם לולב?
יש מעשים שאנחנו מברכים אחר כך, גם.
כמו מה?
ברכת המזון.
ברכת המזון זה ברכה שתוקן להגיד אחרי שכבר ברכנו. זה לא שזה, זה לא ברכת המצווה. עכשיו, יש מה, אנחנו מדברים רק על ברכת המצווה, לא ברכה. ברכה שמברכים על מצווה. ברכת המזון זה לא ברכה על מצווה, זה לא מצווה לאכול ואז לברך על האכילה.
אחרי
תפילה. יפה. אז כאן יש אולי, בתוך התפילה, יש פעמים שאנחנו מברכים אחר כך. לדוגמה, ברכות קריאת שמע. אנחנו מברכים גם לפני וגם אחרי, נכון? וזה ברכות שנתקנו על מצווה של קריאת שמע. אז אומרים שיש להבחין אולי בין תפילה לבין מעשה. וכאן הם שמים באופן מוזר את הלב בקטגוריה של מצווה, של מעשה, כשזה תפילה ולא מעשה ממש.
תפילה, תפילה במקווה.
מקווה זה יפה. מקווה זה עניין ספציפי. למה מקווה? אוקיי, מקווה זה מצוין שאת אמרת. מקווה זה אחד מהיוצאים מן הכלל. ויש מחלוקת אשכנז וספרד, איך עושים את זה? והספרדים דווקא מברכים לפני התפילה. האשכנזים מברכים לאחר התפילה, אנחנו דווקא עושים משהו בין לבין, כי אנחנו טובלות, מברכות, ואז טובלות שוב. אבל התפילה הראשונה זה לא בדיוק חלק מהמצווה, זה להרטיב את הגוף כך שהשיער לא יהיה למעלה. מה?
אז זה גם נחשב לפני.
אבל זה גם חלק מהמנהג, אבל בעיקר התפילה שלנו, אנחנו עושים את זה נכון. כאילו, יש... לא ברור בדיוק אם אנחנו, אנחנו עושים איזשהו שילוב של מנהג, אבל שם יש מחלוקת בין המפרשים בגלל תפילה של גר. גר לא יכול לברך לפני שהוא טובל, כי הוא לא יהודי. ובגלל תפילה של גר אומרים, אז לא נעשה חילוק בין תפילות, וכל אלו שטובלים יעשו את זה ככה. אוקיי? ולכן אלו שכאילו המנהג שלנו הוא הבסיס, שתי הדעות בעצם, אוקיי? שאנחנו בעצם טובלים ומברכים ואז טובלים שוב. ויוצא מן הכלל, עוד יוצא מן הכלל שבת, נרות שבת. שבדרך כלל נרות שבת, מה הבעיה? אנחנו לא יכולים לברך ואחר כך להדליק את הנרות. אז מה אנחנו עושים? מכסים את העיניים כדי שלא נהנה מהאור, אוקיי? ויש בזה שתי השלכות מאוד רלוונטיות. גבר שמדליק נרות שבת, אוקיי? הוא לא מקבל שבת בהדלקה, כי יש, אוקיי, גבר שחי לבד, אוקיי? הוא חייב להדליק נרות. אז הוא מדליק נרות, אבל מנהג גברים זה לקבל את השבת במזמור שיר, בתפילה, מזמור שיר ליום השבת. ואם כן, כשהוא מדליק נרות, הוא עושה בדיוק את אותה פעולה שאנחנו עושים, אותה פעולה, אבל הוא לא מקבל שבת עם זה. נשים כן. אז לכן גבר שמדליק נרות עושה בסדר הפוך. אוקיי? כאילו הוא בעצם מברך ואחר כך מדליק. עוד נפקמינה ביום טוב. אוקיי? זה אחד מהדברים. לא, הוא מברך ואחר כך מדליק.
הוא עושה, אבל זה לא שבת. אוקיי.
אבל בגלל שאמירת הברכה זה לא קבלת שבת בשבילה. זה ברכה לנרות, אבל זה לא קבלת שבת. לנשים זה קבלת שבת, לגברים זה לא. עוד, אוקיי, וזה מופיע בהקדמה של הפריש, על הפירוש שלו על הטור. הוא כתב פירוש על הטור, והוא כותב בהקדמה שלו, שזה אחד העניינים שהוא דיבר נראה לי על אמא שלו, שהיא הייתה צדיקה ומלומדת, והוא מדבר יפה בשבחיה. הוא אומר, אחד מהדברים שהיא ממש כעסה, או אחד מהעניינים שלה, כאילו, איך אומרים? אחד מהדברים שהיו מאוד עקרוניים לה, זה שהרבה נשים עושות טעויות בהדלקת נרות יום טוב, וזה באמת נכון, שבנרות יום טוב מותר להדליק, כי זה יום טוב. עכשיו, אסור להדליק מגפור, אבל אפשר להדליק נר אחד קודם, ומשם להדליק את כל השאר. ובעצם ביום טוב לא אמורים לחסות את העיניים בכלל, אמורים לברך, כאילו להדליק נר אחד לפחות, כן? שאפשר אחר כך להעביר את האש, לברך. להדליק נר של יום טוב, ואז להדליק את שאר הנרות. אוקיי? אז זה אחד מהדברים שהוא אומר שהרבה עושים את זה בטעות. אפשר להבין למה עושים את זה בטעות, כי כל כך רגילים לנרות שבת, שעושים כל השנה, ואם כן, קרה איזושהי טעות, שנשים חושבות שגם נרות יום טוב זה ככה, ובאמת זה לא ככה.
למה להדליק אחד לפרך ואז להמשיך להדליק?
לא, צריך שיהיה נר דלוק. אפשר גפור, אבל הגפור אולי... יכבה, ואז לא יהיה לך משהו את צריכה משהו להדליק איתו. אז אפשר להדליק כל דבר, כאילו, אבל שיהיה משהו דלוק, ואז להגיד את הברכה ולהדליק את שאר הנרות משם. אז אוקיי, אז זה בעניין עובר לעשייתן. עכשיו, מה הבעיה? מה עושים עם לולב? בלולב, מה אנחנו עושים? לוקחים את הלולב וארבעת המינים ביד, ואז מברכים. הרי זה בעיה. כי אז כבר קיימת את המצווה, אוקיי? אז יש כמה פתרונות שנותנים, אוקיי? אז אחד מהם זה מה שאנחנו עושים, אוקיי? שבעצם לוקחים את האתרוג הפוך, כי יש מצווה לקחת אותם דרך גדלתן. אז הפתאום תמיד למטה, וכך אנחנו לא לוקחים את זה דרך גדלתן, ובכך רק אחרי הברכה אנחנו הופכים את האתרוג, ואז עשינו נטילת לולב כמו שצריך. זה דעה אחת. וזה המנהג הרווחת באשכנז. יש מנהגים אחרים, אבל שהראשונים כתבו פתרונות אחרים. Okay? דבר אחד זה ליטול אותם, ושיהיה כוונה בראש שאני לא יוצא ידי חובה, על זה שנטלתי אותם. יש כאלה שלוקחים את הלולב, מברכים, ואחר כך מצרפים את האתרוג. אני לא ראיתי, אף אחד עושה כאלה מנהגים, אבל כאילו זה מופיע בראשונים, כל מיני אפשרויות כאלה, כדי לפתור את הבעיה, מה עושים עם נטילת לולב. יש כאלה שאומרים שהנענוע זה החלק החשוב, ולכן זה שנוטלים זה לא בעיה, כי הנענוע עושים רק אחרי הברכה, אז לכן נוטלים, מברכים, ואז עושים את הנענועים. אוקיי? שזה גם אנחנו עושים, אבל אנחנו מוצאים פתרון אחר בזה שהופכים את האתרוג הפוך. אבל יוצא מזה, אני אלו מאוד דירים, אבל לקחת את האתרוג בצורה הנכונה, זה לא בעיה, אם עשית בסדר, אז שיהיה כוונה שאני לא יוצא את ידי המצווה, וזה בסדר. או שאפשר להגיד כמו אלו שאומרים, אני ענוע זה עיקר, זה לא קריטי, אבל זה המנהג שלנו לעשות. אוקיי, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, ומה עם משמע, אוקיי, זו שאלה, אני לא יודעת בדיוק, אני לא מבינה, יש כמה דברים שיש לי שאלות כאן, אני אעלה שאלות בלי תשובות. הגמרא רוצה להבין את המושג עובר לעשייתן, והם רוצים להסביר למה עובר זה לשון להקדים. עובר לעשייתן זה אומר לפני שעושים. אז קודם כל, אני לא בדיוק מבינה את השאלה למה רוצים להביא הוכחה לזה, אבל אומרים, ומה עם משמע דהי עובר לשנדף דומה, הוא מאיפה לנו שעובר משמע שעושים את זה קודם. ועכשיו מביאים, המפרשים מביאים שלושה פסוקים, ועכשיו זה גם מוזר למה כל אחד הביא פסוק אחר. כן, אני יכולה לתת תירוצים, אבל אני חושבת שהשאלה היא יותר טובה מהתשובות, ולכן אני אפילו לא אזכיר אותם, אבל רק שתדעו, יש שלוש תשובות כאן, שלושה פסוקים שמהם לומדים, שלשון עבר זה להקדים. דאמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב וירץ אחימאת דרך הכיכר ויעבור את הכושי. Okay, זה כשאב שלום מת, ורצו להודיע לדוד המלך שאב שלום מת, בנו, אז הכושי הלך להעביר את המסר, אבל אחימאץ רצה להגיע לפניו, והוא רץ ויעבור את הכושי, זאת אומרת, הוא הקדים את הכושי, הוא הגיע לדוד קודם. אוקיי? כאן רואים שויעבור זה להקדים. אביי אמר מהכה, והוא עבר לפניהם. מי זה? זה יעקב. כשיעקב הולך לעשיו, נכון, הוא מסדר את כל המשפחה שלו, נשיו והילדיו, ואז כתוב שהוא עובר לפניהם, עד שהוא מגיע לעשיו, אוקיי? אז הוא עובר לפניהם. יש כאלה שאומרים, אולי הפסק הזה לא הוכחה הכי טובה, למרות שזה בא מהתורה, ולכן אולי הכי טוב להביא פסק משם, כי כבר כתוב את המילה לפניהם. כאילו, לפניהם מעיד על כך שזה לפני, ואולי הלשון עבר לאו דווקא מעיד שזה לפני, כי המילה לפניהם מופיע. וגם כנראה לגבי הפסוק הבא, והיא בהתאם הפסוק ממיכה, מהכה, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. אוקיי, גם שהמלך עובר לפניהם הוא ראשון. אוקיי? טוב, משנה. הלוקח לולב מחברו בשביעית, נותן לו אתרוג במתנה, לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביעית. עכשיו ניכנס לכל מיני עניינים לגבי שנת שמיטה. אז קודם אומרים, מי שלוקח לולב מחברו בשביעית, מי שקונה לולב בעצם, אוקיי? מה קורה? הוא לא יכול לקנות את האתרוג, כי יש איסור לעשות סחורה בפירות שביעית. עכשיו נדבר על זה קצת יותר בגמרא. אוקיי, מה הבעיה כאן? האם זה ממש סחורה או האם זה בעיה צדדי? אוקיי, יש בעיה, הפירות בשנת שמיטה הם לאוכלה. אוקיי? אם יש לך פירות בעץ, את יכולה להביא אותם הביתה, לאכול אותם. Okay, עד זמן ביעור. מה זה אומר זמן ביעור? עד הזמן שכבר אין בחוץ, אז כבר את צריכה לבאר את מה שיש לך בבית, את כבר לא יכולה לאכול. יש שתי דעות, או שאסור לאכול בכלל, או שאת צריכה קודם להפקיר את מה שיש לך בבית, להגיד כל מי שרוצה לבוא לקחת, יכול לבוא, ואז את כן יכולה להמשיך לאכול. יש כאלה שאומרים לא אסור בכלל לאכול אותם. עכשיו, אבל אסור למכור אותם, okay? לעשות מסע ומתן. יש לך, בוא נגיד, יש לי קרמבולות שם בעת, כמונים, אני לא יכולה למכור אותם בשנת השמיטה. אוקיי? אז עכשיו, מישהי חוסמת אולי? כל יום זה ככה. סורי. אוקיי. אוקיי, אז אולי לא תסתכלי מהחלון, את יכולה לראות אולי. אוקיי, אז לוקח לולב מחברו, אז מה הוא עושה? נותן לו אתרוג במתנה. אוקיי, בגלל, בוא נגיד, את הולכת לקנות ארבע מינים, אחד מהספקים, אז את קונה לולב, והוא זורק את האתרוג בפנים, הוא כולל את זה בפנים ולא מחייב אותך על זה. זה מה שהוא צריך לעשות, כי האתרוג זה פירות משביעית, ואי אפשר לו לנשאר. עכשיו הגמרא שואלת, לא רצה להיתן לו במתנה, מה הוא? מה אם הקונה לא מוכן לעשות את זה? הקונה לא מוכן לוותר על האתרוג ולהגיד, אני נותנת לך את האתרוג במתנה. אז איך את יכולה לקנות את האתרוג? אז לא רצה להתן לו במתנה מהו, אמר רב חונה מבליע לדמי אתרוג בלולב. מה זאת אומרת? את הולכת לספק לקנות לולב, הוא רוצה לולב ב-40 שקל. אז את אומרת, בסדר, אני אתן לך 50 שקל ותזרוק את האתרוג בפנים. כאילו אני אשלם לך יותר על הלולב ותזרוק את האתרוג בפנים, אוקיי? אז הוא מעלה את המחיר עד שהוא הגיע למחיר ללולב, שבעצם הקונה מוכן לבלוע, להבליע את האתרוג בתוך ה... אוקיי? אנחנו מכירים את העניין של הבלעה מכל מיני דברים אחרים, לדוגמה בשבת. אם סוחרים מישהו לעבור בשבת, אז אסור לתת להם מזכורת לשבת, אבל אפשר להבליע את זה עם מזכורת מלפני שבת, אוקיי? אז אם הם עשו איזשהו עבודה לפני שבת, אז משלמים להם יותר כסף, וזה כולל בתוכו את העניין הזה. עכשיו, אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומרת ככה, אם הוא בעצם מבליע לדמי אתרוג בלולב, אז מה יוצא? הוא בעצם עדיין קונה את הלולב. את האתרוג. כי הוא בעצם נתן, ברגע שהוא עושה הבלעה, נכון? אז זה עדיין סחורה באתרוג. זה אולי פטנט כזה, אבל זה עדיין סבייתי. ולכן הגמרא שואלת, בלייטב ליה בהדיה. אז אם כבר מותר לו איכשהו לקנות את האתרוג הזה, כי הוא עושה את זה בהבלעה, אז למה הוא לא בעצם יכול לתת לו את זה? למה הוא לא יכול למכור לו במפורש? כאילו, מה בעצם הבעיה? קצת יש שאלה מה בדיוק השאלה כאן, אוקיי? אבל אני מסבירה את זה לפי פירוש אחד, כי הגמרא שואלת עכשיו, בלייטב ליה בהדיה, למה הוא לא קונה את זה במפורש? עכשיו, כבר כתוב במשנה שהוא לא יכול לקנות את זה. אז לכן כנראה, הפירוש הנכון בעיניי שראיתי, זה בעצם, אם אנחנו אומרים שמותר למכור לו את האתרוג בהבלעה, זאת אומרת, שהוא משלם יותר ללולב וזורק את האתרוג בפנים, אז אם כבר ככה יש קצת חלות, יש מחירה בעצם של האתרוג, אז למה הוא לא יכול פשוט לקנות את האתרוג? אז מה הם עונים? לפי שאין מוסרים דמי פירות שביעי לעם הארץ. כאן כנראה הבעיה זה לא סחורה בפירות שביעית, אלא זה בעיה שאפילו אם מותר לסחור פירות שביעית, שאפשר למכור משהו קטן, אוקיי? בוא נגיד שהוא לא מוכר כמויות, הוא מוכר דבר אחד, הוא מוכר דבר שאיכשהו מותר למכור את זה, אבל יש בעיה אחרת. מה הבעיה? שדמי פירות שביעית, מה זה דמי פירות שביעית? זה דמים, כסף, ששילמתי על פירות שביעית. עכשיו, הכסף הזה חל עליו קדושה, כי קניתי פירות שביעית עם זה. אז עכשיו, הכסף הזה, אי אפשר לעשות עם זה מה שרוצים. זה לא כסף סתם. זה כסף עם קדושה. מה אפשר לעשות עם הכסף הזה? בעיקרון, אפשר לקנות אוכל עם זה, אוקיי? זה בוא נגיד, זה קצת כמו בארטר. כן? אני יכול לקנות פירות שביעית אם אני נותן לי משהו חזרה שבסופו של דבר אני אוציא את זה לאכילה. כן? מה אני לא יכולה לעשות עם זה? לא יכולה לקנות בהמה טמאה, אני לא יכולה לקנות קרקע, אני לא יכולה לקנות אני לא יכולה לשלם משכורת למישהו מזה, אני לא יכולה לקנות בגדים, אוקיי? כל דבר שהוא לא ממש לאכילה אני לא יכולה לקנות עם זה. עכשיו, מה הבעיה? אם אני קונה את זה מעם הארץ, מה זה עם הארץ? זה מישהו שלא כל כך מקפיד על הלכה. מה עשיתי? עברתי על איסור לפני עבר לא תיתן מכשול. כי מה קרה? אני נותן את הכסף, הוא יעשה עם זה מה שהוא ירצה, ואני אחראית כי אני גרמתי לו להיקשה. אז זה הבעיה כאן, ולכן הם אומרים, לכן חייבים לעשות את זה בהבלעה, ואי אפשר לקנות את זה במפורש, כי אם אני עושה את זה בהבלעה, קדושת שביעית לא תופסת לגבי הדמים האלו, אוקיי? ולכן, זה מה שאני צריכה לעשות. עכשיו, איך יודעים שאין מוסרים דמי פירות לשביעית בעם, דמי פירות שביעית לעם הארץ? דתניא, אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלוש סעודות. כאן הם אומרים, כן אפשר אם זה סכום מסוים שאפשר לקנות את הסעודות ל... שלוש סעודות, שזה בדרך כלל לשבת, אוקיי? אבל בואו נגיד, סעודות ליום שלם בשבת, אוקיי? אם עם הכסף הזה, אוקיי? בואו נגיד, כמה מאות שקלים, כן? או אני יכולה, סכום כמו כמה מאות שקלים אני כן יכולה. כי הסכום הזה הוא יוציא ביום אחד על האוכל שלו, אוקיי? ולכן זה לא בעיה. יותר מזה כבר אי אפשר. ואם מסר, ומה אם הוא כן עושה את זה, אוקיי? הוא עובר ובכל אופן עושה את זה, מה הוא יעשה? אוקיי, כאן יש שתי גישות להבין את זה. אחד, אוקיי, בואו אני כבר אקרא את זה ואז אני אסביר. ואם מסר יאמר, הרי מאות הללו יהיו מחוללים על פירות שיש לי בתוך ביתי, הוא בא ואוכלם בקדושת שביעית. מה זאת אומרת? אני בעצם, בואו נגיד שקניתי פירות שביעית, אוקיי, קניתי משהו שעכשיו יותר ממזון שלוש סעודות, עכשיו, חל עליהם דמי שביעית, אבל קניתי מעם הארץ, ואסור לי עכשיו לעשות את זה, כי הוא יבוא לידי מכשול. אני עכשיו בתוך ביתי, מה אני אומרת? המעות שחלים עליו בתוך הבית, המעות שיש לו בתוך הבית, יחולו על הפירות שיש לי בבית. אני לוקחת פירות בבית שלי שהם חולין, הם לא פירות שביעית. ואני ממיר את זה, כן? לוקח את הקדושה, שם את זה על הקדושה של הפירות של, על הפירות שלי, ואז המאות האלו כבר הופכים לחולים. אוקיי? זה כמו שאני עושה פדיון.
יכול לעשות את זה?
יפה. בדיוק זה השאלה. אז יש מפרשים שאומרים, הוא לא ממש יכול לעשות את זה, אוקיי? כי איך אפשר לקחת כסף ששייך למישהו אחר ולהכיל את זה, כאילו, הרי זה לא כספים שלי. אז יש כאלה שאומרים, אי אפשר, אבל זה כנס שכנסו חכמים. מה יוצא עכשיו? גם הקדושה חל על הפירות, על הכסף שלו, וגם עכשיו אני צריכה לקנוס את עצמי ולגרום לכך שיש פירות בבית שלי עכשיו שחל להם קדושת שביעית, שאני רק יכולה לעשות דברים מסוימים איתם. עכשיו, מה אפשר לעשות עם פירות שביעית? אפשר לאכול אותם? קודם כל, צריך לאכול אותם רק בצורה רגילה. אני לא יכולה לעשות משהו שלא רגילים לעשות עם אותם פירות, כאילו לאכול אותם בצורה מוזרה, לעשות משהו מוזר איתם, אני לא יכולה. וגם, אני לא יכולה, מה עוד אני לא יכולה לעשות? בדרך כלל כן אפשר להשתמש שימוש רגיל, שתייה, שיחה בהדלקת הנר, אוקיי? אבל דברים אחרים אני לא יכולה להשתמש. אז יש כאלה שאומרים שזה כנס. יש כאלה שאומרים לא, באמת אני כן יכול, על פי מה? על פי כלל הלכתי, זכין לאדם שלו בפניו. אני יכול לעשות פעולה עם כסף של מישהו אחר, אם זה לזכותו, וכאן זה לזכותו, כי זה נותן לו זכות להשתמש בכסף הזה לכל דבר שהוא רוצה. אז לכן זה, זה באינטרס שלו. אוקיי? יש עוד תשובה שזה שיש כוח, מה שנקרא כוח לבית דין, הפקר בית דין הפקר. הבית הדין יכול להפקיר כספים של מישהו, יש להם כוח כזה. אוקיי? הפקר בית דין הפקר נומדת בכל מיני עניינים, ועל פי הכוח הזה, הבית דין בעצם מפקירים את הכספים האלו, ולכן יש לי את הזכות עכשיו לבוא ולשנות, כי הכל שייך לבית דין. אוקיי? וזה לא ממש שייך לו במקרה הזה. אוקיי, אז עכשיו, טוב, העיקר כאן שבעצם אסור למסור דמי פירות שביעית לעם הארץ, זה מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו, הברייתא ממשיכה ואומרת, במה דברים אמורים, מתי אי אפשר לעשות? בלוקח מן המופקר. אבל בלוקח מן המשומר, אפילו בכחצי איסר אסור. אני יכול לעשות את הפטנט הזה, כן? אם עשיתי את זה, אם בכל אופן אני כן קניתי, אני כן יכול לעשות את זה רק אם זה בא מפירות שהיו מופקרים. אבל מה החשש כאן? אם הפירות היו משומרים בתוך שדה, מה העניין? אתה צריך להפקיר את, את כל השדה בשנת שמיטה שכולם יכולים לבוא ולקחת. אם הוא לא הפקיר את השדה והוא שמר את השדה, זאת אומרת שהוא בעצם רוצה לעשות מסע ומתן וממש למכור לסחור, כן? אנחנו יכולים לעשות את זה כל עוד אין איסור סחורה. כאן זה לא איסור סחורה, זה בעיה טכנית אחרת. שהוא ישתמש בדמי פירות לדברים לא נכונים, אבל זה רק בתנאי שהוא לא ממש עושה סחורה עם זה. איך אנחנו יודעים אם הוא לא עושה סחורה? אם הוא כבר פתח את כל השדה שלו לכולם והפקיר את זה, אז ברור שהוא לא מתכוון לעשות סחורה משך, כאילו עם כל הפירות האלו, כי הוא הפקיר אותם. אבל אם הוא עדיין שומר אותם ויש גדר מסביב, אז יכול להיות שהוא באמת מתכוון לעשות מסע ומתן בפירות שביעית כל השנה, כאילו כעסק. וזה כבר אסור אפילו בחצי איסר. עכשיו יש כאלה שומעים, האם חצי איסר בדווקא, או זה דרך להגיד אפילו בכמויות קטנות, אוקיי? אפילו בכלל אסור לעשות עסק איתו, כי הוא באמת עובר על איסור מדאורייתא של סחורת פירות שביעית, וזה משהו אחר. מה זה ברששת? עכשיו ברששת מחשה. מהברייתא זה משמע, נכון? ומן המופקר שלוש סעודות ותו לא, נכון? כי מה כתוב בברייתא? אין מוצרים דמי פירות שביעית למרץ, יותר ממזון שלוש סעודות, נכון? הסכום שמותר זה שלוש סעודות ויותר מזה לא. ורמין היא, זה סותר ברייתא אחרת. ששם בברייתא כתוב כל מיני סוגים של פירות, אני לא אכנס למה הם, או אפשר לקרוא בפירושים, לא ברור בפירושים מה בדיוק כל דבר הוא דבר. הפגם והירביזון והשיטים והגלוגות, והכוזבר שבהרים, והקרפש שבנערות, והגרגיר של אפר, איך קוראים לזה? אפר, איפה, לא יודעת. פטורים מן המעשר ונכחים מכל אדם בשביעית, לפי מה מיוחד בכל אלו, איך שנסביר אותם, כי יש כאלה שאומרים שחלק מזה זה אספרגס, וכוסבר זה כוסברה, כן, הקוריאנדר, וקרפס אולי זה פטרוזיליה, אוקיי, כל מיני דברים, מה מיוחד בהם? לפי שאין כיוצא בהן נשמר. מה זאת אומרת? כל הפירות האלו מותר לקנות אותם בשביעית, למה? כי אין כזה, כל הדברים האלה צומחים בצורה wild, bar, אוקיי? ולכן אין מישהו שגדל שדה עם דברים כאלה ויעשה ממש סחורה בשביעית. אלא כל מי שמוכר, מוכר בקצת שצמח לו באופן הרעי. אוקיי, אז לפי שאין כאילו זה בהן נשמר, לכן אפשר. אבל מה כתוב כאן? יש כתוב, נקחים מכל אדם בשביעית. לא כתוב עד מזון ג' סעודות, נכון? לא כתוב שיש כמות מסוימת, נכון? כתוב שאין בעיה, אפשר לקנות אותם. ואצלנו כתוב, אפשר לקנות בתנאי שאתה לא קונה יותר ממזון ג' סעודות. אז יש סתירה בין הברייתות. אז אומרים, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. הוא שאל את השאלה ועכשיו הוא מתרץ. בכדי מען שאני. כשכתוב שמותר נקחים מכל אדם בשביעית בברייתא השנייה, הוא התכוון בכדי מנה של יום, כאילו מזון של יום. הוא דיבר רק בתנאי שהוא לא קונה בכמויות. כאילו ברור אם הוא קונה יותר ממזון דימול סעודות, אסור. אוקיי? רק לא כתוב את זה, אבל זה הכוונה. לכן אמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, בכדי מן שם. אוקיי? ולכן הם מגיעים למסקנה שגם בברייתא, למרות שלא כתוב את זה, ברור שמדובר שהוא קונה רק בכמות של כסף למזון שלוש סעודות. עכשיו הם רוצים להבין, כמו שהתחלנו את השיעור עם העובר לעשייתם, ואיך יודעים שהעובר לשון לגדומי, אז גם כאן הם רוצים להבין מאיפה לנו שמן, אוקיי, בכדי מן, שהמילה מן זה מזון. אוקיי? המים משמע דהי מן לשני דמזוני הוא, דכתיב וימן להם המלך. אוקיי? זה פסוק בדניאל, איפה שדניאל וחבריו היו חלק ממלך בבל, והוא טיפל בהם, כן, הוא נתן להם סעודה כל יום. וימן להם המלך, הוא נתן להם מזון. אוקיי? אז לכן לומדים. עכשיו, כל זה היה כדי להסביר את העניין של האתרוג, נכון? עד עכשיו אמרנו, ואף אחד לא שאלה את השאלה הבסיסית כאן, שאם רוצים לקנות אתרוג, מה עושים? עושים הבלעה, כן? עם קניית הלולב. אוקיי? Okay? עכשיו, מה פתאום הלולב אפשר לקנות? אוקיי? Okay? זה בדיוק שאלת הגמרא. איהפי לולב נמי. אם יש בעיה לקנות את האתרוג, כי זה יהיה דמי פירות שביעי, נכון? ואסור להעביר דמי פירות שביעי לעם הארץ. אז מה נעשה עם הלולב? למה מותר הלולב?
אנחנו לא אוכלים את
הלולב. אוקיי, יפה. אז אולי נגיע לזה בהמשך. אז כרגע אומרים, לולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא. Okay, וכאן אנחנו מגיעים לכל מיני דברים. אם יש לכם פירות בעץ שלכם, okay, אתם יודעים שהשמיטה רק חלה בשלב יותר מאוחר בשנה, אפילו לפעמים בשנה לאחר מכן. Okay? כי יש דינים, okay, עכשיו מה אומרים? הלולב רוב גידולו היה בשנה השישית. וכשהוא חותך את זה, הוא חותך את זה בשביעית, כן? איך יודעים? כי זה תחילת השנה, זה סוכות, נכון? אז הוא מגיע לחג סוכות, ממש תחילת השנה. הוא לוקח את הלולב, הלולב הזה צמח בשישית, רוב גידולה. Okay? ולכן זה בסדר.
אז מה עושים בשנה הבא?
יפה, אוקיי, אז נגיע לזה. אז אומרים, אז איהפתי אתרוג נמי בת שישית הנכנסת לשביעית, אז להכי. נכון, אז אתרוג זה אמור להיות אותה בעיה. גם רוב גידולה אתרוג היה משנת השישית, אז למה זה בעיה? אז מה אומרים? אתרוג בתר לכיתה, אז לינה. חידוש, אתרוג בשונה משאר פירו, האתרוג הולך אחר לכיתה. מה זאת אומרת? ברגע שאני כותפת את זה מהעץ, זה השעה שהוא מקבל את הקדושה. עכשיו, מתי כתבתי? בשנת שמיטה. אז לכן, האתרוג רוב גידולו היה בשישית, ולכן למרות שכתבתי בשביעית זה בסדר. אבל האתרוג דווקא מיוחד בזה שהולך אחר לכיתה. אז עכשיו שואלים על המושג הזה, שאתרוג בתר לכיתה. והבן רבן גמליאל, כי זה מחזיר אותנו קצת לשינויים שדיברנו על האתרוג בין שאר העצים, נכון כל מיני עניינים שהם ממשיכים משנה לשנה, נכון, והוא דר באילן ולא יורד, אלא אם כן מפתים את זה, כן, זה לא נופל מהעץ. כל מיני דברים, ובגלל זה הם אומרים שאתרוג זה שונה. אבל עכשיו אומרים, בין רבן גמליאל ובין רבי אליעזר, שיש להם מחלוקת בעניין הזה, אוקיי? לעניין שביעית, אתרוג בתר חנתה, אז לעניין. יש להם מחלוקת לגבי האתרוג, אבל שניהם, למרות שהם חוקים בעניינים מסוימים, שניהם מסכימים שלעניין שנת שמיטה, אתרוג הולך בתר חנתה ולא בתר לכיתה. מה זה חנתה? שלוש אפשריות, אוקיי? איך צומח העץ? קודם מתחיל הפרח לצאת, כן? אוקיי? הפרחים יוצאים מלבלבים, כן? בלומס. יש כאלה שאומרים, זה חנתה. ממתי שזה התחיל ללבלב, זה כבר חנתה. יש כאלה שאומרים לו, חנתה זה אחרי שהפרח נופל והפרי קטן 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 כזה, נכון? מתחיל לצאת. אוקיי? זה התקופה של חנתה. ויש כאלה שאומרים, לא, זה כשהפרי הגיע לשליש גידולו. זה חנתה. אוקיי? אבל בכל אופן, חנתה זה לא לכיתה, נכון? זה שלב מוקדם יותר. אוקיי? ואם כן, איך הוא יכול להגיד שזה בתר לכיתה? אם גם רבן גמליאל וגם רבי אליעזר שחוקים בכלל לגבי האתרוג, בעניין הזה מסכימים שלגבי פירות שביעית, זה הולך אחר חנתה ולא אחר לכיתה. ואם כן, מה זה אמור להיות? האתרוג הזה שכתבנו בשנת שמיטה, ברור שהכנתה הייתה בשנת השישית, ולכן בכלל מה הבעיה? עכשיו בואו נלמד את המחלוקת. תתנן, אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים, ולירק בדרך אחת. אוקיי? זה הדעה הראשונה. לאילן בשלושה דרכים, לאורלה ולרווי ולשביעית. זאת אומרת שיש דין אורלה באתרוג, כמו שבעצים. זאת אומרת, אסור שלוש שנים לאכול. רווי זה השנה הרביעית. מה עושים עם הפירות בשנה הרביעית? לוקחים אותם, זה בדיוק כמו מעשר שני, לוקחים אותם לירושלים ואוכלים אותם בירושלים. אוקיי? או עושים פדיון על מטבעות, מביאים אותם לירושלים וקונים פירות ואוכלים בתוך ירושלים. ולשביעית, זה גם דומה לשביעית לעניין בתר חנתה, אז לינה. ולירק בדרך אחת, שבשעת לכיתתו איסורו. עכשיו, מעשר, מה הדין במעשר? מעשר, תלוי בשנה מה עושים עם המעשר. שנה ראשונה ושנייה, נכון? מעשר, מדברים על מעשר שני, מביאים את זה לירושלים ואוכלים. בשנה שלישית, זה מעשר עני, ונותנים, במקום לאכול את זה בירושלים, נותנים את זה לעני. אוקיי? כנה. דלת, שנה דלת, דלת ה', זה מביאים את זה לירושלים ואוכלים בירושלים, ושנה הבאה זה מעשר עני. אוקיי? ולכן, איך אנחנו מחליטים לגבי עץ אתרוג, מתי זה, איזה שנה לגבי המעשר, אם קובעים, אם מביאים את זה לירושלים, או זה מעשר עני, קובעים אתר לכיתתו בדיוק כמו ירקות. ירקות, הכל הולך אחר לכיתה. כשאני קוצרת את זה, כן? זה הזמן. אז גם האתרוג לעניין מעשר, אבל לא לעניין שפי, נכון? זה הדעה הראשונה, זה דבר רבן גמליה. רבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר, והוא לא מסכים לגבי הירק הזה. אוקיי? עכשיו, מה שיוצא לפי זה אבל, כל שניהם חוקים רק לעניין מעשר ולא חוקים לעניין שמיטה. לעניין שמיטה שניהם מסכימים, שהאתרוג בדיוק כמו עץ, ואם כן, זה בעיה, כי האתרוג אמור להיות בדיוק כמו הלולב שלנו, ואם אפשר לעשות את הלולב, אז אפשר גם את האתרוג. אז מה הם אומרים? נכון שרבן גמליאל ורבי אליעזר שניהם מסכימו לעניין הזה, אבל יש תנא אחר שלא מסכים. כי היתנה, הוא הולך כפי התנה, המשנה שלנו הולכת כפי התנה שכתוב בברייתא הזאת. דתניא, אמר רבי יוסי, אבטומוס העיד משום חמישה זקנים. אתרוג אתר אחר לכיתה למעשר. ורבותינו נמנו באושה ואמרו בין למעשר בין לשביעית. אוקיי, כאן בברייתא יש קצת בעיה, אבל בואו נתחיל לקרוא. אבטומוס העיד משום חמישה זקנים שהאתרוג הולך אחר לכיתה למעשר. והרבנים באושה אמרו גם מעשר וגם שביעית. אז הגמרא שואלת על הברייתא, לפני שנגיע לענייננו, שביעית מאן דכר שמיה? כאילו מה פתאום רבנים אמרו באושה בין למעשר בין לשביעית? מי אפילו דיבר על שביעית? אז אומרים, כנראה חסרים מילים בברייתא, וכך הברייתא אמורה להיקרא. חיסור מחש ואחר קטן. אתרוג אתר אחר לכיתה למעשר, ואחר חנתה לשביעית. הנה הדעה שחיפשנו. שהאתרוג לעניין מעשר זה הולך אחר הלכיתה, אבל זה הולך אחר חנתה לשביעית. ורבותינו נמנו באושה ואמרו, וכאן החשוב, אתרוג בתר לכיתה בין למעשר בין לשביעית. אוקיי? ואם כן, הם מגיעים למסקנה שהאתרוג הולך אחר לכיתה בין למעשר בין לשביעית, זה רבותינו באושה. אוקיי? ועל פי הדעה שלהם, שהאתרוג בתר לכיתה, ולכן, אם הוא לקח את זה, הוא לקח את זה מהעץ בשנת שביעית, כן? תחילת שנת, אנחנו מדברים על שנת שמיטה, אז בעצם הלולב הוא לא בעייתי, כי הלולב גדל ברוב השביעית ואוכלים אחרי השביעית, והאתרוג הוא בעייתי, כי הולך אחר לכיתה. אוקיי? עכשיו, מה שהגמרא תעשה בהמשך, אם אתם רוצים להמשיך שתי דקות, אפשר להמשיך עוד קצת לדף של שבת. אז עכשיו, הוא אומר, טעם הדלולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא, וזה בדיוק השאלה שלך, שרי, הדשביעית קדוש? עמי, עצים בעלמא הוא, ועצים אין בהם משום קדושת שביעית, בדיוק מה ששאל. הרי, לפי זה יוצא, שהלולב הוא לא בעייתי בגלל שזה גדל בשישית, נכון? רוב גדולו ואוכלים אחרי זה. אבל זאת אומרת, שאם זה גדל בשביעית, זה בעיה? הרי, למה זה בעיה? הרי עצים אין בהם קדושה בכלל. אוקיי? וכאן הם מגיעים לדיון לגבי עצים. אוקיי? אז אומרים, איך אנחנו יודעים שאין בהם קדושת שביעית? דתניה, עלי קנים ועלי פנים שגבבן לחובה על פני השדה, לקטם לאכילה יש בהם משום קדושת שביעית, לקטם לעצים אין בהם משום קדושת שביעית. אם הוא, השאלה למה לקטע את העצים? אם אתה מתכוון לאכול אותם, אז יש בהם קדושה. התכוונת לא לאכול אותם, אין בהם קדושה. עכשיו, בדולב הזה אנחנו אוכלים את זה? לא. אז לא אוכלים. אז אמור לא, שלא יש שם קדושת שביעית בכלל. אז בכלל במה מדובר? אז עכשיו הם אומרים לו, שני הטעם, זה שונה אצל הדולב. למה? דאמר קרא לכם לאוכלה. עכשיו, כל העניין של שמיטה הזה, כל מה שאנחנו אוכלים. עכשיו, מה הם אומרים? בואו ניקח את המושג הזה אכילה, ונרחיב קצת את המושג. אוקיי? לכן דומיה דלאוכלה, מי שהנעתו וביורו שווה, יצאו עצים שהנעתם אחר ביורן. יש עכשיו, מה קורה באכילה? אנחנו נהנים ממה שאנחנו אוכלים תוך כדי האכילה, נכון? כשאני לוקחת עצים ומסיקה אותם, מתי אני נהנה מהעצים? כשהם כבר אינם, נכון? רק אחרי שהם נשרפים ונתקלים, יש את האש, נכון? את החום. אז זה הבדל. אם יש לנו פעולה שנהנים תוך כדי הביאור, אוקיי? או לפני, כן, שנהנים מהם, עכשיו הלולב הזה, מה אנחנו מקבלים הנאה מזה, נכון? ולכן זה דומה לאכילה. זה שאנחנו לוקחים את זה למצווה ומשתמשים בזה, זה יותר דומה לאכילה מאשר להסקה. אוקיי? ואם כן, זה מה שהם אומרים בעצם. אז עכשיו הם אומרים, והאיק העצים, זה משכן, זה הנעתם ובירן שווה, אבל יש עצים שדווקא משתמשים בהם לתאורה. עכשיו, כשמשתמשים בהם לתאורה, מתי נהנים מהם? לפני שהם נתקלים לגמרי, נכון? ברגע שהם אינם, כבר אין אור, נכון? ולכן הוא אומר, אבל אנחנו לא רואים דין שביעית על עצים כאלה, אז כל המושג שאמרת אכילה, זה משהו שנהנים תוך כדי הפעולה של ה... כן, שמשתמשים בזה, וזה עדיין קיים, ואמרנו לגבי הלולב, הרי זה לא נכון, כי גם אור זה אותו דבר, כשמשמשים לעצים לאור, לתאורה, אז הרי אין בזה קדושה, וזה עדיין נהנים תוך כדי, לפני הביור. אז מה אומרים? כדי לתרץ את זה, אמר רבא, סתם עצים ולהסקה הם עומדים. אוקיי? הוא אומר, למרות שמשמשים בעצים גם להסקה וגם לתאורה, רוב העצים משתמשים להסקה. ואם כן, אפילו אלו שמשתמשים לתאורה, הם בקטגוריה של הסקה. אוקיי? ולכן זה לא מקשה עלינו. אז יוצא שיש לנו לולב, כאילו יש לנו עצים שאוכלים אותם, או שמשתמשים בהם לפני שהם הולכים, כן, הולכים לאיבוד, וזה בעצם מצוות לולב, נגיד שיש בהם קדושה במצב הזה, כי זה יותר דומה לאכילה. ובצד השני יש לנו עצים שעומדים להסקה או לתאורה, ולמרות שתאורה אולי דומה יותר לאכילה, זה נמצא בקטגוריה של הסקה, כי זה דומה להסקה, ובעצם רוב העצים עומדים להסקה. ולכן, אם קצרו, כאילו, חתכו את העצים כדי להסקה, אם הם להסקה הם עומדים, אז הם לא מקבלים קדושה בכלל. לא חל עליהם קדושה. אבל אצל הלולב כן חל קדושה, בגלל שאנחנו משתמשים בזה, בוא נגיד, בצורה שדומה לאכילה. אוקיי. פחות התחלנו רוב המודעה של מחר. תודה.